עדות מהגאון הגדול רב מאיר גריינמן שליטה מפי החזון איש בעניין השגחה פרטית, וסיפור מרתק. החזון איש מכובד בסנדקאות אצל רב שר שולוים מרזל שנת תשין י' ג' שיעור 226, וצדיק באמונו סוי יחיה.
בעזרת שוימר השם את כל אויהבו, שיעור 226, ריש חוף בוב. בשלוח הפרוטיס, אומרים השיעור, בתזוף חשבל, תפשין פי בי, זה אפשר בסקודי ויירו. לא, כשעומדים בתזוף חשבל, אי אפשר להתאפק, בעיקר בשלוח הפרוטיס לא לדבר, לא לדבר מהחזון איש. בעל אמונה וביטוחנו, אומרים, שיש כזה אמרה שאמרו, או, אחד שהוא בנה ספר כזה גדול, עם שישה כרכים, מוקף כל השז והפוסקים, אז הוא מתאים לו לכתוב בסוף אחר כך אמונה ביטוחם. אבל התלמידים אמרו, אחד שהוא חזק בספר אמונה ביטוחם, כל כך חזק בביטוחם שלו, מתאים לו לכתוב, מגיע לכתוב כזה חזוני שיצא לעולם, כזה ספר שלומדים כלל ישראל יום ולילה, מתעסקים בעניין החזון איש. מושך משהו לדבר מהחזון איש, אז בשיעור הפרוטיס, לפני אמירת השיעור, יהודי יקר מתקשר, ואומר שיש לו משהו לכבוד היוצא של החזון איש, שזה מתאים לקו השיעור הפרוטיס. משהו שהוא שמע לפני הרבה שנים, בבני ברק, כשהוא למד שם בישיבה, הגוין הגודל רמי גריינמן שמיריש ימיו בזקני הדור. הוא נתן לי את הטלפון של רמי גריינמן וזכינו לדבר איתו מקודם לפני השיעור באמצע הלילה. להגיד לו מישהו שואל מי מדבר, לדבר לאט, אמרתי לו קלצקי, ירושלים, שרה בתוך, אז לך פרוטיס, לא יודע מה שאני רוצה ממנו. הזיהוי הזה זה לא מספיק. אמרתי לו, הסבתא שלי, האמא של אבא שלי, זיכרונו לברכה, היא הייתה האחות היחידה של הגאון הגדול הצדיק, רבי יוסף דינקלס. הוא היה חבוץ של חזון איש, הוא קבור לידו, בינו לבין הסטייפלר. או, רבי יוסף דינקלס, או, כבוד גדול בשבילי, מה רצונך? אמרתי לו, אומרים איזה שיעור בשער הביטוח, רוצים להזכיר את החזון איש, ושמעתי שאתם הייתם עדות כלי ראשון, ששמעתם כשהוא דיבר משהו בעניין השגור הפוטיס עם הצדיק הירושלמי, אחד מתלמידי החזון איש, מוישה יהושע לנדו, משכונת שערי חסד בירושלים. אז הוא שואל אותי, מה אתה שמעת? אמרתי לו מה שאמרו לי, ואמרו לי לפני זה שרב מאיר גריינמן הוא דייקן, אם יש לו ספק באיזה מילה, הוא לא אומר. אז מה שהוא אומר, הוא עומד בדיבורו. מה היה? היה רב מוישה יהושע לנדו, למד בישיבת מיר בירושלים, ופעם בשבועיים בדרך כלל היה נוהג לנסוע לבני ברק של אז, היו צריכים להזמין כרטיס לתל אביב ומשם לבני ברק, שרפו יום שלם על זה. הלך לשאול את השאלות, הוא היה הגודל שלו. וכמובן לפני עידן הטלפונים והפקסים וכל הדברים שיש היום, אז אנשים נודע להם, חברים בישיבת מיר, במשפחה, שכנים בשערי חסד, שהוא נוסע לחזון איש, יש להם גם שאלה ולהם קשה לנסוע. אז ביקשו לו, תעשה טובה, אם אתה כבר הולך לרבא, שאל אותה גם כאן השאלה, כל אחד עם העניינים שלו. נו, בסדר, שמחו רבו. 5, 10, 15, 20 שאלות. הוא הגיע עם ערימה עם פתקים, מתאסף עוד ועוד, ולאט לאט, אז הוא רואה שזה צורף לה הרבה שעות. הוא מסמיד גדול, יושב ולומד, אבל נכון שזה חסד, אבל עד שהוא צריך לשמוע את כל אחד את השאלה, אם הוא לראות אם הוא מבין טוב. הוא לא יכול לעשות צחוק, זה לא סתם צריך לשאול את החזון איש. ומה שחזון איש יענה לו, זה גם לוקח זמן. ולפעמים שאלות מסובכות, צריך לכתוב את זה כדי לזכור, ואחר כך לענות את זה, לקח לו הרבה שעות. אז משישי הפעם אמר לחזון איש, שהוא מרגיש שזה לוקח לו הרבה שעות מהלימוד. זה על חשבון הלימוד. האם ימשיך עם זה או לא? אמר לו החזון איש, ומה אתה חושב, ומה שאני עושה לדבר עם אנשים לקבל לקבלת קהל, זה לא על חשבון הלימוד. זה מצוות גמילות חסדים, לשמוע אנשים, הקרן קיימת, לא יודע למה בו, זה המצווה שלנו. אבל זה שאתה טוען שאתה לומד פחות והיית יכול להיות יותר ידען בתוירו, תאמין לי, זה שאני מקבל אנשים, גם כן אני יכול להיות עוד כמה כוחים של החזון איש, אז על דעת מה הוא מקבל את זה? אומר שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו, כשיהודי עושה מצוות גמילות חסדים ומיטיב לברואים של השם, אז השם מכניס לו אחר כך הצלחה בלימוד, ויתכן לפעמים שזה גמור רש"י תוספות שאתה צריך ללמוד עד שתבין את זה, שיקח לך 10 שעות, ייתכן שהשם ייתן לך מתנה ותבין את זה תוך 20 דקות או חצי שעה, הכל ברור אצלך, שבגלל שהשקעת שעות על בין אדם לחבר ולגמילות חסדים. כמו שישי הבין שהחזון איש אמר את זה על עצמו, יוגע בתוירו, אבל השם הכניס לו, הוא השלים את השעות שלו שחסר לו. אחת השאלות של משישי אלנדו שאל את החזון איש, היה פחד גדול אז בארץ ישראל, מעל 70 שנה מדובר כאן, בתחילת מדינת הישמעאל, וכי אין בית אשר אין שום, בגלל הדחקס, העניות, נכון שלמדו תוירו וחינכו את הילדים, אבל יש צמצומים בבית, אז במשפחות הכי מכובדות בירושלים נפלו קורבנות, הלכו לצבא, חלק התקלקלו, חלק למחצה לשליש ולביע, זלזלו במצוות, היה פחד גדול. כל יום שמעו עוד מישהו נפל, הוא הלך אצל החבר'ה שלא חרדים, ואנשים התקלקלו מאוד, היה מתח גדול בירושלים. אז כמה אנשים שאלו את רמי שישי, תשאל את החזון איש, נכון שאנחנו לומדים תורה, והוא אומר כל הזמן שצריכים להתחזק בתורה, אבל במה עוד משהו להתחזק במיוחד, כדי שישארו הילדים שלנו חרדים עם יראת שמיים? וזה הוא שאל את החזון איש. מאיר גרינמן היה בחור אז, והוא שמע את זה. אז מאיר אומר שהחזון איש שתק, הוא לא הגיב על המקום, הוא חשב, ובטח אם ששתי לנדו חשב, הוא, מי יודע מה שהולך עכשיו להגיד לו, מסתם כל האורחי סדיקים, כל השערים וכל המסיר התשורים, בטח, מאלף עד תוף, יש מה להתחזק, חסר ביהדות מה להתחזק. החזון איש אמר לו, להתבונן באשגוח הפרוטיס, לספר סיפורים של נפלוי סבוירה של אשגוח הפרוטיס, ולהתעסק, לעשות עסק מזה. וזה יחזיק את הבית ביראת שמיים. פילק לא... לא נעים לשאול בדיוק לרב מאיר גרינמן, בן כמה הוא? שאלת אותו, מה, היית ילד? אתה זוכר את זה? מה, איזה ילד? הייתי בחור. שאלת אותו, במצווה? מה פתאום? יש לי לבוחר. שאלת אותו, גם כן זה היה ממש סמוך לפטירה של החזון איש? אמר, לא, כמה שנים לפני זה? זאת אומרת, אם עכשיו היועצת של החזון איש, שזה 68 שנה, מתופשין י' עד התופשין פי בי, וזה כמה שנים לפני זה, אז הוא דבר ב-70 וכמה שנים. איפה מתאים לדבר דבר כזה בתחילת השיעור של קו השגוח הפרוטיס, קוידו להשם כתוב, בטח החזוני שתמח למעלה שמזכירים את שמו בקו השגוח הפרוטיס, יהודי שאומר שמי שרוצה לחנך את הילדים שלו, שיישארו חרדים ממיר השמיים, להתבונן בהשגוח הפרוטיס, לספר סיפורים, לעצור כשיש לך משהו והשגוח הפרוטיס, תעשה עסק בזה, וזה ייתן כוח לחנך את הבית שישארו עם יראת שמיים, פילי פלואים. קודם בשיעור שישבנו שם, בשיעור של חיים הקודש כאן במאה שוערים, יש שם אברך אילוי נפלא, רב מוישה קופלוביץ'. רב מוישה הזה, לכבוד היוסף של החזון איש, הוא סיפר איזה סיפור. נו, יש הרבה סיפורים של החזון איש, אבל אמר, אתה צולח, לא צריך לשמוע את זה ממני. בעל המייסה גר כאן במאה שערים, אתה יכול לגשת אליו, על המקום התקשרו, ישבתי מקודם אצלו שעתיים, לא היה חבל על הזמן, אומרים, ניצול של כל דקה, רשמנו סיפור מכלי ראשון, יהודי שגר ברחוב סלם 24 במאה שערים, פינת רחוב סלונים, ממש נמוך לבית של הרב אליאשו, זכרוני לברוך. קוראים לו רב מוישה חיים מרזל. יהודי מסמיד יוגע בתוירו, יומם בלילה. אז הוא מספר כך. אבא של רב משה חיים מרזל, זכרונו לברכה, היה גר כאן בירושלים, אמריקאי במקור, ורוב הזמן היה באמריקה, הוא היה מתעסק בהצלת נפשות לקרב יהודים מטעם ועד הרבנים בראשות שני גדולי הדור, הגודל רב ארן קוטלר, ליקווד, והגודל רב לייזר סילבר. הוא היה גר בשיקגו, הוא היה בעצמו תלמיד ישיבה סטוירו בדאס, ורב משה חיים ביום אחד הוא רצה שאשתו תעשה את רצונו, שהיא תיסע לירושלים ללדת בן. השר שולם הזה שקוראים לו, קוראים לו שר שולם מרזל, שהוא יוולד בירושלים. נו, איש או קשירו, או איש או רצון בא לו. לא שואלת שאלות. פסה מאמריקה בימים של אז, מדובר עכשיו בשנס תוך שין יוד גימל. לפני 69 שנה, הגיע, כך הוא מספר שהיא סיפרה לו, הגיע כאן ביום ב' לחודש ניסן, תפשין יוד גימל, ומשדה התעופה בלוד, ירדה מהמטוס, ומיד מונית לבית חולים, ביקור חולים בירושלים, ובאותו יום הוא נולד. מזל טוב, לפני הטלפונים, לפני המכתבים, אז היה טלגרמה, הדור החדש של היום לא יודעים מה זה טלגרמה, כמו היום פאקס, היה אז טלגרמה ששלחו בדואר, אבל לא בדיוק כמו פאקס, כי כל מילה עלה הרבה כסף. אז היו מצמצמים מאוד במילים, כך ידוע. הגיע טלגרמה מאמריקה, מרב משה חיים מרזל, כתוב ככה, שורה אחת, מזל טוב, סנדק חזוניש, והשם שר שולם. זהו זה. ממש בצמצום, כל מילה בסלע. מספר שר שולם שאמא שלו סיפרה לו הרבה פעמים, במשך השבוע היה עדיין שבוע חורפי מאוד בירושלים, ממש גשם וקור חזק, כי בסוף חודש אדר היה שלג בתשניות ג' ועדיין נשאר הגשם, ממש היה קרח מאוד. היא התעניינה מי כאן החזוניש. אמרו לה שיש צדיק בבני ברק חזוניש. נו, השכנות, חזרה הביתה בשמואל הנביא, השכנות הטובות אמרו לה שיעזרו לה להכין את הברית. בכל אופן, לא כל יום שומעים שנולד בן והאבא נמצא בבני ברק, באמריקה הוא נשאר שם. אז היא אמרה, לא, לא, תודה רבה, אני אכין לבד, כי הברית תהיה בבני ברק אצל החזוניש. באו השכנות הטובות ואמרו לה, זה סכנת נפשות, גם בגלל מזג האוויר, וגם סכנת הדרכים, שערבים אז ירו בדרכים. אסור, אסור להתקן. אמרו לה, נעצור את המונית ולא ניתן לך לנסוע לבני ברק. זה סכנה, מסכנת אותך ואת התינוק. נעזור לך כאן להכין את הברית, ואל תצאי לשם. ביום השמיני, ט' לחודש ניסן, שבוע לפני פסח, התבהרו השמיים, יום יפה, מזג אוויר יפה, נרגעו ארוחות. לקחו מונית, נסו יחד. מנסה הייתה, המוהל הירושלמי ארן רייך, שהוא היה האח החורג של המוהל הוותיק, יוסל וייסברג. היה להם ביחד אמא אחת. יוסל וייסברג היה יתום בילדות, אז האבא החורג, הרב ארן רייך, הוא לימד אותו להיות מוהל גם כן. אז ארן רייך הזה, המוהל הידוע, נסע איתה, ויחד זוג שכנים, חיימוביץ', כך הוא אומר, הם היו אקוואטר. גבר ואשתו, שהיולדת הזאת, גברת פסיה מרזל, השכנה של חיימוביץ', עוד הכירו אחת את השנייה מהעיירה ברקסז בהונגריה. חברות מהילדות. הם היו קוואטר, ולקחו איתם סעודה עבור מניין אנשים ועוד מישהו, סעודת עניים של אז, לפני 69 שנה, והגיעו כל המונית בשלום לבית החזוניש. דופקים בדלת, הרבנית של החזוניש, מה קורה כאן? איזה קבוצה מגיעים כאן עם תינוק, עם אוכל, מה קורה כאן? התחילה להגיד, מה אתם רוצים כאן? היא מתנגדת. מה זה כל הקבוצה? מה קורה כאן? היולדת היא הייתה חזקה, גברת סטסיה מרזל, אישה בת 30 שנה, לא התייחסה לרבנית. נכנסת, מזיזה שולחן, מכינה כיסאות, כאן תקף יהיה ברית מילה והסעודה. איזה עומד של אישה. אני אבא לגן שם ורעש, באמצע נכנס יהודי זקן ושואל, מה קורה פה? היולדת לא ידעה מזה, מי זה בכלל? לא ידע שזה החזון איש. אז היולדת אומרת, יש כאן תקף ברית. ואתם יודעים מי יהיה הסנדק? כך היא שואלת לחזון איש. אתם יודעים מי יהיה הסנדק? החזון איש. החזון איש שואל, מאין באתם? לא אמרו לי שום דבר שיש כאן ברית, וצריך להכין את עצמו לפני זה, ברית וסעודה. ויונה, לפני שבוע הייתי באמריקה, בעלי ביקש שאני, בעזרת השם, יוולד כאן בן זכר, ועכשיו הגיעה הברית ומוציאה את הדף של הטלגרמה, והיא מראה לחזון איש. דבר ראשון הוא שואל, בשביל כבודי הגעתם מירושלים? והיא עונה, לא הודעתי, כי פחדתי אולי שלא ירשו לי. אז קיבלתי הוראה מבעלי באמריקה, והיא מראה לחזון איש, מה כתוב שם בטלגרמה? ממש בקצרה, מזל טוב, סנדק חזון איש, והשם שר שולם. מיד הקיב החזון איש באיזה מאמר, ולא נעים לה לשאול, היא הייתה הונגרית, מדברת אינגריש, החזון איש מליטה, השפה המקורית שהוא מדבר, והוא הקיב איזה מאמר. כל השנים היא הייתה אומרת, שהחזון איש אמר איזה פוסיק, איזה פסוק הוא אמר. היא לא יודעת מה הוא אמר. החזון איש מיד שלח את רב דוד פרנקל, שיביא אנשים להשלים את המניין, וברוך השם קיימו את הברית, החזון איש היה סנדיק, והוא בירך את הברכות, ונתן את השם שר שולם בן מוישה חיים. מיד עשו את הסעודה, כל המניין, והחזון איש ביקש מרב דוד פרנקל, שיועיל בטובו ללכת לבית אחותו הרבנית קניאבסקי, האישה של הסטייפלר, להביא בשבילו אוכל שהוא יושב איתם בסעודה. הרי שנה לפני זה תפשין י"ב היה שנת השמיטה. והחזון איש מורה דקולה הלמה בעניון השמיטה, אז המאכלים שאוכלים, האוכל של תפשין י"ג עדיין קשור לשמיטה כידוע. אז הוא לא רצה לאכול את האוכל שלה, הוא צריך לאכול את סודת מצווה, אבל לא שואלים שאלות למה הוא לא לקח מהבית שלו, לא היה, לא יודע. אבל תכלס, רב דוד פרנקל נכנס לבית הסטייפלר והביא אוכל, והחזון איש התיישב לאכול איתם ביחד. בסדר? אחרי הברית, מזל טוב, צריכים ללכת. החזון איש אמר לרב דוד פרנקל, אני מבקש ממך שידאג, רב דוד ידאג מקום מנוחה לכמה ימים בבני ברק עבור היולדת, ובשום פנים ואופן שהיא לא תצא חזרה לירושלים. אחרי כאלו מאמצים מאמריקה לירושלים ומירושלים לבני ברק במזג אוויר כזה, וכל המאמץ, והיא הזיזה את עצמה את השולחן והכינה אוכל, בסכנה. ובהוראת החזון איש דאגו לה כל הצרכים שלה לכמה ימים, ובערב פסח היולדת חזרה לירושלים. במשך חג הפסח, כך מספר שר שולם מרזל, שהאימא שלו סיפרה לו, שבאו הרבה אנשים, הרי עם האומץ שלה, מה שהיא רצתה, בואו גוי זה אומץ קיים, יצא לפועל, אז באו הרבה אנשים במשך החג לבית היולדת, ונשקו את התינוק שהוא זכה שהחזון איש יהיה סנדק שלו. רק דבר אחד לא היה ידוע להם, איזה פסוק אמר החזון איש על היולדת הזאת. לא הבינה, לא ידעת. נו. אם השם יוצא, נדע. אחרי שנים, כשרב שר שולם מרזל היה בגיל 30, הוא למד בכולל בטבריה, גר בירושלים, ונסע כל שבוע, במשך השבוע, ללמוד בכולל קרלין, שם בטבריה, ליד ים כנרת, ושם בית מדרש, שקומה אחת קרלין, וקומה אחת פיטפסק. שם הוא למד. היה ראש כולל שם אז, רב דוד שמידל, שיהיה בריא. ושר שולם הזה היה חברוסה עם הגיד של רב דוד שמידל, הרב אריה לייב נדל, בנו של רב גדל נדל, קראו לו רב לייבקה, תלמיד חכם גדול. הוא היה חברוסה שלו. פעם אחת מספר רב לייבקה נדל לרב שר שולם מרזל, הוא אומר כך, אבא שלי רב גדליה אומר שרב דוד פרנקל הזדקן כבר והוא מדמיין סיפורי דמיונות, הוא כבר לא על המקום, ביידיש אומרים פקלח, הראש שלו זה כבר לא בסדר. מה קורה? כי רב דוד סיפר סיפור של ברית לפני הרבה שנים, הוא מדמיין, לא מתקבל על הדעת שהסיפור הזה יהיה אמת, איך ייתכן שאישה תעשה סיפור כזה? מאמריקה, מזדה התעופה, לביקור חולים, ואחר כך שם כזה מוזר, שר שולם, או משם, החזני שטנדיק, וכל הסיפור הזה לא מתקבל על הדעת. הפתיע אותו רב שר שולם הזה, ואומר לו, דע לך, זה לא סיפור מדומיין, אני הוא אותו הילד. אומר, אבא שלי אמר, שדוד פרנקל אומר שהשם הזה קשור לפסוק מישעיה שקוראים בפרק אבי עד שר שולם, אולי קוראים לך גם כן אבי עד, אומר, אין לי, לא יודע מה זה אבי עד, קוראים לי שר שולם. אומר, אם ככה, בשדוח הפרוטס כזה, תעשה לי טובה, בוא ניסע לבני ברק, ואבא שלי, רב גדליה, יחד עם רב דוד פרנקל, שירו אותך, בוא נשמע את הסיפור מה שהיה. נו, רב שר שולם במילה כבר צריך להיות לבני ברק, לאיזה משהו לסדר, אז נוסע. והגיע שם בנוכחות שניהם, רב דוד פרנקל יחד עם רב גדליה, בבחינת בוא, הורוג ברגלוב, הנה הוא האיש. אלא שרב דוד אמר שדיברו אז בברית שהשם שלו זה השם הפסוק, אבי עד שר שולם, היה ויכוח שם, ושר שולם אומר, שמע, השם שלי זה שר שולם, אבי עד זה בפסוק, אבל לא, זה לא השם שלי, כך אמא שלי אומרת לי, זה ברור מאוד, היא עדיין חיה, אפשר לשאול אותה, כי זה היה בטלגרמה, בקשת האבא. ואז התפרץ רב דוד פרנקל לרב גדליה ושאל אותו, נו, יש מפקה לך? אני מדמיין סיפורים? נו, זה ברור או לא? סתם אמרת עליי שאני לא בסדר. הנה, השם הזמין לנו בהשגחה פרטית, הנה הילד, הכל ברור. נו, היה מאוד, התרגשו מאוד, אבל עכשיו הגיע הזמן לברר שעד אותו יום לא ידעו איזה פסוק אמר החזון איש. ואז עבדו בתחילת גילה מה שהוא שמע. החזוני שמר עליה מיד את המאמר של תונת וליהו. תונת וליהו, פרק ט' כתוב כך, מכאן אמרו חכמים, אין לך אישה כשירה בנשים, אלא אישה שהיא עושה רצון בעלה. זה המקור שאליהו הנביא למד עם רב אונון, כמו שכתוב בגמור קצובס, וזה המקור שם בתונת וליהו. אז החזוני שמר, אוי שו רצון בעלו, ואז הוא ניגש לערוך את הברית, להתפהל, אישה עוזבת את אמריקה, לעשות מאמץ כזה, רצון בעלה, לא מתנגדת. אז בשמחה הוא עשה את הברית, וכל מה שהיה שם. אחר כך הגיע בעלה רב משה חיים מרזל, לגור כאן בירושלים, חיו כאן עם חמשת הילדים, ברחוב שמואל הנביא בירושלים, מנוחתם כבוד בהר הזיתים. רב שר שולם מוסיף עוד משהו מעניין, עוד איזה טיפ. לפני כמה שנים הוא נסע עם אחד מהבנים שלו, לבקש ברכה מרב חיים קניאבסקי עבור דיווג שהבן שלו כבר 20 וכמה. נו, רב חיים כדרכו בקודש אמר בוע, אלו שיודעים, בוע זה ראש טיבס, ברוכה והצלוחה. רב שר שולם אומר על עצמו, ככה הוא צוחק, שהוא ירש מהאימא שלו את האומץ, מה שהיא עשתה אז, כשהוא נולד, אז יש לו גם כן אומץ. אז אמר לרב חיים כל הסיפור קצרה של הברית, הוא אומר לרב חיים קניאבסקי, החזון איש לא רצה לאכול מהאוכל שאימא שלי הכינה. והאימא של הרבה היא שלחה מאכלים מהבית שלה, אני פגוע לכבוד האימא שלי. החזון איש לא אכל את האוכל של האימא. אז אני דורש פיצוי. לא בוע, אלא ברכה מפורשת מפוי רשיוצי מפי כהן גודל. רב חיים קניאבסקי, דורשים, לא כל יום יש לו כזה סיפור, אז הוא לקח את הידיים של הבחור, בחום ובאהבה ובשמחה, וברך אותו דיבר בוגן ונוחן, מה שהוא אמר, ונועם הרומן, כמובן, תקופה קצרה, ברוך השם הוא התארז, והתחתן, הוא כבר אבא, נו, זכות סורגן עלינו, אז סיפור שעוד אף פעם לא סיפר את זה עם כל הפרטים מה שסיפרנו, זה עוד לא מפורסם, רק פרט כאן ושם, אבל כל מה שסיפר לי אומר שזה לראשונה, שזה יוצא לאור עם כל הפרטים האלו. אז זכות לכמה שגורך פרוטיס, לדבר מהחזון איש ביורצת שלו, זכות סורגן עלינו. אנחנו בשער הביטוחן, עמוד שין קדיק בין, פרק ה', בהבדל הראשון שהרבא אומר, מה ההבדל בין יהודי שמתחזק בביטוחן ובין יהודי שעוד לא? הנה מגיע הניסיונות. הניסיון הראשון, כשיש לו איזה מצוקה, איך יהודי עם ביטוחן מקבל את זה, ונראה אחר כך איך זה שעוד לא לומד ביטוחן, איך הוא מקבל את זה. אבל בשיעורים הקודמים למדנו כאן, כל מה שרחבנו ברוך השם, בשיעור הקודם למדנו בחי ועודם לבורך על אורוק שם שם בורך על הטויבו. אז מה יש זה? החי ועודם לבורך על אורוק שם שם בורך על הטויבו, שכבר למדנו גם את הרמב״ם וגם את הרבינו יעני מקודם, זה הלוכה מפורשת בשולחן אורוך. זה לא איזה סתם איזה חזל שנעים ללמוד את זה. עכשיו באמצע השלושים של בעל ברכס אברום, אחד מראשישי בסקולטוירו, אברום מרלנגר, זכינו לדבר איתו לפני שהתפסנו את השער הביטוחן לפני 20 שנה, אז אברום מרלנגר אמר, רצינו לפרסם משהו מהרב בבריסק, כל מיני שמועות, בבריסק, אם אומרים מפי השמועה, זה לא שווה, צריכים להגיד מקור. אז אברום מרלנגר אמר לי שאתה יכול לפרסם בשמי, כמה פעמים שמעתי מבנו הבכור של הרב מבריסק, רבי שבר סולובייצ'יק, שאבא שלי והוא גרו ברחוב מנחם, פינת יוסף מתתיהו, דלת בדלת, היינו מאוד קרובים. והוא אומר שכמה פעמים הוא שמע מרבר, רבי שבר, שהוא אמר בשם אבא שלו. הרב מבריסק אמר, הרי הוא היה עשיר גדול בוורשה, כמה בניינים היו שלו, הפסיד את הכל, לא רצה להלשין, סיפור שלם, והוא עוני ואביון. נו, ואז נכנס לשער הביטוחן. אז הוא ניסה, בהתחלה היה לומד, נעים מאוד, לשבת ללמוד ולהסתכל מהחלון, לראות כמה בניינים שזה שלו, זה יראו גדולו במוקר מיכון, אבל לראות את הבניינים שהיה פעם שלו, ועכשיו נוכל לקח את זה, אני רואה זה קשה מאוד. ואז הוא נכנס לשער הביטוחן, עד שהיה מונח בכיס שלו, ידע את זה בעל פה. אחרי שנים, אומר רבי שבר, אבא אמר, העולם חושב שעשיר נקרא מי שיש לו עושר או נכסים, נדן גדול, בניינים בוורשה, טעות בידיו. עשיר זה נקרא מי שיש בידו את השער הביטחון של חי וסלבובי. הוא היה לו את שניהם, אז הוא ידע להגיד את זה. זה רב אבו מרלנגר אמר לי, בקור ראשון, שהוא שמע את זה מהראשישי ברבי שבר סלובייצ'יק. אז היה לו הרבה שיחות, שהוא דיבר מוסר, רב אברום, אחת השיחות הוא אמר, שהלוכה הזו שחייב אותי לברך על אורו, שמי שכתוב בסוף מסכת ברוכס, הרי זה נכנס בשולחן ערוך, זה הלכה, לא כל המאמרי חז"ל נכנס בשולחן ערוך. אור החיים, סימן ריש חוף בייז, סעיף ג' חייב אודום לברך על אורו, בדעת שלמה ובנפש חפיצה, לא בכוח. לא שמכריחים אותו, וחייב, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. חז"ל דורשים, הגויין אומר שחייב זה עד מסירות נפש. המחבר ממשיך ואף אחד לא חולק על זה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. כואב להם משהו, זה בשלהם שמחה, זה טובה בשלהם. כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם יתברך, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחו לוי. מסתכלים בחופץ חיים, המשנה ברורה, הוא מוסיף עוד משהו. כי באמת כל האיסורים אומר החופץ חיים, החופץ חיים גם כן עבר כמה דברים קשים בחיים שלו. אז הוא אומר, הוא יגיש את זה על בשרו, באמת כל האיסורים בין בגוף, בין בממון, יש איסורים בגוף, כואב משהו, יש איזה כאב, יש בנפש, יש בממון. איך אמר הרב מבריסק, הכי זול זה כשזה עולה כסף. עובדה, כשמי שיש לו איזה כאב בגוף, אז הוא מוכן להוציא המון כסף, שיהיה לו הפסד בכסף, ולהתרפות, לתקן את הגוף. אז הכי זול זה כסף, אבל בכל זאת זה כואב. אפל שקל בבור, או 10 שקלים, 20 שקל, $20, זה כואב קצת. אבל מה יגיד בן אדם שהפסיד 10,000 שקלים, או 100,000 שקל, כל אפס שנוסף בצד ימין, זה הפסד גדול. זה כבר סיבה לא לישון, אבל זה איסורים. נו, אומר החפץ חיים, הכל כפרה על העוונות, כדי שלא יצטרך להתייסר לעתיד לבוא, ששם העונש הוא הרבה יותר גדול. הוא ממשיך שם עם המדרש. אז תהיה כרבו מרלנגה באחד השיחות שלו, שבעצם אם זה הלוכה, שזה מדרש חזל, משנה וגמורה שנכנס בשולחן אורך, אז הפירוש שפונים לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. הרי ידוע שהשולחן ערוך זה לא נקרא למלאכים. בני אדם, יהודי, לקיים את זה. נכון שזה קשה, אבל בעצם אומר רב אברום, שכשנותנים איזה כאב ויצורים ליהודי, אז השם נותן לו יחד עם זה גם כוחות לעמוד בניסיון, לא לבעוד ביצורים, אלא לקבל את זה בשמחה. כמובן זה דרגה, צריכים לעבוד על זה. זה לא מגיע ביום אחד. זה לא איזה... קיבלת יצורים, קבל באהבה, זה לא... צריכים להשקיע הרבה אמונה, הרבה ביטוחן, לא פעם אחת בשנה, ואפילו לא פעם אחת, פעם אחת בחודש דיום, זה לא מספיק. איך אמר החזון איש? שכמו שצריכים לאכול ולשתות בכל יום לגוף, צריכים אוויר לנשימה, וצריכים אוויר לנשימה, צריכים גם כן לנשמה, צריכים ללמוד אמונה להתחזק. האמנתי כי הדבר, הודיע אמונו שלך בפרי, מדברים בעניין האמונה, וזה מחזק את ה... נפש ואת הנשומה שיוכלו לעמוד בניסיונות. אז הוא אומר שבקרה שזה נכנס בשלחנו, זה הלוכש, זה למעשה עבור כל יהודי ויהודי. זה רחוק, צריכים להשקיע בזה, אבל יש בה, כל אחד נמצא ב, יש לו פוטנציאל ואופציה שיעבור את הכאב הזה, לקבל את זה כמו שיהודי צריך לקבל, כמו שאמרנו עכשיו, שלאויבדי השם זה שמחו אלוהי. כל הצדיקים שקיבלו את היצורים שלהם באהבה, שיש המון ציפורים, זה לא היה באותו יום, ביום אחד, בגיל 70-80, הוא קיבל את היצורים, אמר, כמה זה לתוי בו בנפש חפץ, לא, 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 הם עבדו קשה על זה, לא ככה הם נולדו. השקיעו המון המון שעות, מאות ואלפי שעות, במשך החיים, השקיעו בביטוחם, באמונה, וכך הם גדלו, איך אומר החזון איש, בקויבת איקרויס, ריש א', שהאיסורים נקראים שלוחי דרחמונו. הם שלוחים, יש להם תפקיד בעולם. זה לא הרעיון שלו, הוא לקח את זה מהגמורה וידזוריה, דפנון היי, עמוד א' באמצע, אומר שם הסיפור שלם שם בגמורה, עם משל, אבל באמצע המשל אומר שם, כתוב בגמורה, איסורים בשעה שמשגרים אותם על האדם, משביעים אותם. לפני שהשם יתברך שולח איסורים, לאחד הילדים שלו, אז לפני זה יש שבועה, שלא תלכו אלא ביום פלויני. לא, לא, אתה לא תלך מה שאתה רוצה. לא יום ראשון ולא יום שני. יום פלויני תלך אצלו, ולצאת, לפני שהוא מגיע, כבר אומרים לאיסורים, מתי שהוא יצא מהבן אדם, לא תצאו אלא ביום פלויני, ובשעה פלויני, ועל ידי פלויני, מי יהיה השליח להוציא את הקוץ, ולעשות את המזוח, ולרפות אותו? פלויני, ועל ידי שם פלויני, לא לחשוב לרגע שהקמול והאופטלגין וכל התרופות, זה עוזר, לא. כבר לפני שהגיעו האיסורים, כבר השביעו את האיסורים, אתה תצא מהאיש הזה על ידי שם פלויני, הוא השליח. הגמור שם ממשיכה, זה סיפור שם בעבוד אזורי, ומסיים, כתוב בתוירה בפרשת כיסו בבתוירה, מקויס גדולות ונאמנות, בחולויים רואים ונאמנים. מה זה על מכות אומרים נאמנות, נאמנים? אז רשי בחומש אומר, לקיים שליחותם. איפה לוקח את זה רשי? נאמנים, נאמנים בשליחותם. הגמור כאן, רואים בשליחותם ונאמונים בשבועותם. הם נאמנים, עושים את זה פעולה. כמובן, שובו, צבילו, צדוקו, מעביר נטרו יקזירו, הרי לכל איסורים יש מטרה. לפעמים, כל שעשיבו דישלים, לפעמים יש איזה מייסים טובים שאפשר להוריד מהזמן, יש הרבה סיפורים, שבמקום שנה, אז הוא עשה את זה ביום אחד, כי הוא קיבל את זה באהבה, כתוב מפורש, הישרים שמקבלים את זה באהבה וברוצה, לא מתנגדים לזה ולא בועצים בזה, אז השם עוזר שלפעמים זה יכול להיות מקילים על הבן אדם, הוא הבין את המסר, אז מפטרים אותו מהיישרים. ממשיך הרב כאן, שזה צד החיובי, יהודי שמתחזק בביטוחן, אז הוא מסוגל להגיע לדרגה, לברך על הדברים שקורה לו, כל התקלות, כשם שמבורך על הטובו ברוח נדיבו, בנפש חפיצו, בשמחו ובטובלבו, כמו שכתוב בגמור, במסכת ברוך זה סמך, וקיבלינו בשמחו. צד השלילי, יהודי שעדיין עוד לא למד ביטוחן, בוא תראה את ההבדל, ואשר איננו בו יתיח בלויקים, עוד לא הגיע לזה, בקרוב הוא ילמד, אבל בינתיים, מתהלל על הטויבו, כשהולך הטוב, הוא אומר הלל, לא ההלל הידוע שלנו, שאנחנו אומרים מתוך התהילים בחגים, לא, לא. כמו שנאמר, זה הלל אחר, כי הלל ראשו, בתהילים פרק י' בהתחלה, כי הלל ראשו על תו הסנפשוי, וביצע ברך ניה את השם, הראש מהלל את עצמו, הולך לי טוב, תאוות נפשו, הוא מוציא לפועל כל מה שהוא רוצה, הוא לא מקיים את התורה, לא עושה את המצווה, הולך לחיים טובים, והוא מהלל את עצמו, הולך לו טוב, יכול לקיים איזה מצווה, הוא מסוגל לגנוב דבר ולעשות ברוכה, וביצע ברך ניה את השם, מה אומר אשר ביצע, זה נקרא גזל, הגזלן משבח את עצמו ואומר, ניאץ השם ושלום יהיה לי. הנה, לא מקיים את ההלכה ושלום יהיה לי. נו, נו. אז רואים כאן שהראש כשהולך לו טוב, הוא מתהלל, הוא מעלל את עצמו על התאוות שלו. וכשהולך לו לא טוב, הוא מתקצף בלויקים הלא רע. כשיש לו איזה צרה, הרשע, הוא נהיה ברוגל. כמו שנאמר, הוא מביא חצי פסוק מישעיה פרק ח' בסוף. ואויו כיראב ואיז קצב תקילל במלכוי ובאלוי הוב ופונו למולו. כאן אומרים ובאלוי הוב, מתכוונים כאן לאלילים. הראש הזה, שם מדבר, מדובר שם, ואז הוא אומר, בימי המצור, שלוש שנים שסנחרב צר על שומרון. אבל הרב לא חבי סלבוב יש לא מביא את זה כדי להיכנס שם לסיפור. הוא רוצה להביא הגדרה כשאחד ראשה ועובד עבוד אזור אלילים, שזה כלום, אפס אחד גדול, אין בזה שום כוח. הרי יש מצווה להתלוטט, כתוב מפורש בשולחן אורך ביור הדייה, סימן קוף מבוב, שצריך לחנות שם גנאי. כשמדברים עבוד אזור, צריך לתת להם איזה שם גנאי. ובקוף מזיין כתוב, סעיף של שלוש מילים, מותר להתלוצץ באלילים. מה זה העניין הזה? לירוק עליהם ולעשות לתנות מהם? כי זה מחזק האמונה של כלל ישראל. היי, משתחווים לא אבל בוריק, מסתללים אלינו ישיע, נותנים יריקה בעולינו לשבח, לעשות צחוק מהם. כמו הסבא והסבים והסבתות של פעם, כל פעם שעברו, הלכו לקוליס למערובי או לאיזה מקום, שיש שם אחד מהמקום הטיפלות שלהם, אז נוהגים שיורקים שם, מבזים את זה. ושמה, מה יש בזה? מישהו מסתכל על זה? זה פשוט מחזק את האמונה של כל ישראל. ואנחנו, כוי רעים ומשתחווים ומועדים לפני מלך, מה לכם לכם הקדש ברוך הוא? אז האלוהים החירים שלהם, כשהוא עובד לזה, הולך לו טוב, הוא משתחווה לפסל. אבל הראש הזה אומר, הנביא ישעיה, כי ירעב, הוא רעב, יש לו חבות, אין לו מה לאכול. הוא מבקש לפסל, תן לי אוכל, דבר לפסל, דבר לקופסה, דבר לשימורים, דבר לקיר, דבר ל... אין מי לדבר, אין שום משהו בזה. אומרים, לא יש סובייאת, אתם משוגעים. ועסקה צפוניה ברוגס, מה אתה לא עוזר לי? זה קילל במלכוי ובאלויוב, הוא מקלל את אלוהים שלו. אין לו ברירה, הוא פונו למעלו, או, השם תעזור לי. אם השם עוזר לו, אז הוא אומר שם, לבקש מייסה קדש ברוך הוא, אבל כשנהיה לו יותר נוח, ואל ארץ יביט, הוא כבר חוזר לשם. נו, אז איזה טעם לחיים כאלו? אז בגלל זה הביא הרבה את הפסוק הזה לראות ולהתבונן איך יהודי שמתחזק בביטוח, איך הוא ניגש כשיש לו איזה מצוקה, ואחד שהוא מתחזק בביטוח גם כן יכול להיות רעב, אבל הוא מקבל את זה כמו שיהודי, כמו שדיברנו מקודם, כשם שמבורך על הטויבו, הנה ההבדל הראשון. נו, הרי לא רוצים לגמור את השיעור עם המילים האלו, אז פרשת השבוע ויירו, בחומש עצמו ויירו זה המון לדבר, אבל זה לא שיעור של פרשת השבוע, אבל בכל אופן, ההפטרה של פרשת זה יירו, נוח עם בית פרק ד', יש איזו הברקה כאן שכדאי לפרסם, אישה שאין לה ילדים, שונה, משונה מצלות, אלישע, נובי, מבטיח לה, למה מביאים את ההפטרה בפרשת זה יירו? בתחילת הפרשת, סורו אמנו נזכדה ונולד יצחוק אבינו, וכאן גם כן אין לה ילדים, ויו, אומר, למה ידע זה, כועס חיו, חויבקת בין, אלישע נובי אומר נרואה, לשונים, לשונמיס, עוד שנה בן, והיא מבקשת בקשה אחת, ואתו, אומר, על אדוני, איש אלוהים, אל תחזב בשפחותך, אתה מבטיח לבן? זה לא אכזבות. בן הפירוש ילד בריא לא ירחם מבשונים. וואה, בסדר, נולד בן, בגדול, מדבר כבר. יאמר לו, רוישי, רוישי, גמר לחיות, הפסיק, זהו. מה עושים במקרה כזה? שלא יהיה. עד היום מה עשו דבר כזה? ידוע. הולכים לחדק הדישה, השם לא עשה, השם לא כך. מקיימים את רצון השם, דיין ואמס, מתאבלים, ומחכים לילד אחר. היא לא. מה זה? לזה התכוון הנובי? שיוולד בן? היא לא מספרת אפילו לבעלה. לא מספרת לא לשמש, לא לגי חזי, ולא באמצע, לא נוסעת, עוטפת את הילד, נוסעים לאלישע הנובי. הוא כבר רואה מרחוק משהו קורה כאן. כי נפשו מורו לא, והשם העלי ממני, הנובי רואה שהיא מגיעה, אבל משהו נפשו מורו לא, השם העלי ממנו, יש כאן משהו שאני לא יודע לי, אמנם הוא נובי, ולא יגיד לי, והיא נכנסת לנובי, היא אומרת, השואלתי בי, מאית אדוני, הלוי אומרתי, לא יסשלה אויצים, אל תחזיב בשיב חוסך, נכון? הנה הילד, הוא רואה שהוא לא חי, לא לזה התכוונתי. היה מה שהיה, עם גיחזי כל הסיפור מה שהיה, עד סוף ההפטרה, ותחייה סמייסים. מה זה טוב? והיו עם הרסעי בנייך. ותצועז בנוף ותצאי. מה רוצים להגיד כאן? מי היה ילד הזה? היה כאן תחייה סמייסים. חבקוק הנובי. לשון חובקת בן. אחד מטרי אוסור. הוא פרסם את המאמר הידוע, צדיק באמונו שיחיה, חבקוק פרק בייז. למה הוא זכה לזה? למה זה יצא דרכו? כי כל החיים שהוא חי, כל היחיה שלו, זה בגלל האמונה של האמא. אם היה לה ספק, אחוז אחד, על תחיית המתים, זה לא היה עובד. כשהנובי מבטיח בן, הפירוש בן, שיהיה לי נחת ממנו, לא בן שהוא כשהוא ילד, הולך לעולמו, הולך חזרה למעלה. היא אפילו לא מספרת לבעלה איפה היא הולכת. מגיע לנובי, הנה הבן, לא זה ביקשתי, לא זה הבטחת לי. היא הייתה כל כך חזקה באמונה, שבאמונה שלה יש כוח לתחיית המתים, ממש כמו שכתוב כאן. וצדיק באמונו שיחיה, חבקוק זכה לפרסם את הפסוק הזה, שעל ידי האמונה אפשר להגיע לאיחיה שיהיה ממש תחייה סמייסים. יהי רצון מלפני אבינו ובובו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה כל הברוכס וכל הישועס, חורף בריא, סיין תלמודו לברוכו, וציוויסייס ברכוסי, נמצאים כבר במחצית השנייה של נכנסים לחודש חשוון, חורף ארוך, שנה מעוברת, שנת השמיטה, השם יברך את עמוי בשולוים, כל הבוכס וכל הישועס, ועל ידי זה שמתחזקים בעוד אמונה, עוד בתוכנו, צדיק באמונו שיחיה, אז רואים ישועס מעל הטבע, כמו שכל הסיפורים שמספרים לנו, חסדי השם, הועידו לשם, מתחזקים עוד בקו השגוח הפרוטיס, אז רואים ישועס, והשם יעזור שבנזקה וניחה, לכל הבוחס, כל הפלוחס, עד בלידי, בבריאות הגוף ובנפש, אשתו בגולו בזמן קורי ונאמר, אומר.